יום שני לפרשת צו, פרק ו', פסוק י"ב. מדבר אדוני אל משה לאמור, זה קורבן אהרון ובניו אשר יקריבו לאדוני ביום יימשך אותו. עשירית האפה סולת מנחה תמיד, מחציתה בבוקר ומחציתה בערב. כאן מדובר על קורבן מיוחד שאהרון הכהן, דהיינו כהן גדול, אהרון הכהן, ואחריו שיבואו כהנים גדולים אחרים, ובכל הדורות, כהן גדול היה צריך כל יום, באופן קבוע, כל שנות עבודתו בכהונה גדולה, להביא באופן תמידי מנחה, קורבן מנחה כל יום. באותו מידה, כהן רגיל, לא כהן גדול, היה גם כן מקריב את המנחה הזו, אבל רק פעם אחת בחיים, בפעם הראשונה שהוא בא לעשות את העבודה במשכן או במקדש. זה אותו קורבן, ההבדל היחיד הוא שכהן רגיל שבא לעשות את זה בפעם הראשונה שהוא חונך את עצמו לעבודה, הוא מקריב בבת אחת את כל הכמות שהתורה מציינת פה, עשירית האפה הסולת. לעומת זאת כהן גדול, הוא מחלק את זה, את אותו כמות שהוא מקריב יום יום, מחציתה בבוקר ומחציתה בערב. זה הבדל אחד, והבדל נוסף נראה בעזרת השם בהמשך הפסוקים. אומר רש"י, זה קורבן אהרון ובניו. אז רש"י מיד מציין, למרות שכתוב פה שזה קורבן ייחודי לכהן גדול, אומר רש"י, אף האדיוטות מקריבין עשירית האפה. זה לא הלכה ייחודית לכהן גדול, זה הלכה לכל כהן רגיל. אבל ההבדל הוא, כמו שאמרנו בעל פה, שכהן גדול עושה את זה כל יום, לעומת זאת האדיוטות עושים את זה ביום שהם מתחנכים לעבודה. רק באותו יום, פעם ראשונה שהוא חונך את עצמו לעבודה, באותו יום יש לו קורבן מיוחד לאותו יום. אבל כהן גדול בכל יום.
זה פעם בשנה.
מה?
בשנה.
מי?
האדיוטות.
אדיוט לא פעם בשנה, פעם בחיים.
פעם אחת, פעם ראשונה.
פעם ראשונה כשהוא, אני חושב שאתה אומר פעם בשנה. פעם ראשונה שהוא חונך את עצמו לעבודה, הוא צריך להביא את הקורבן הזה. עוד מעט נראה באיזה צורה עושים אותה, ייחודית, שונה מהמנחות שלמדנו עליהן בפרשה הקודמת. אבל כהן גדול אומר רש"י בכל יום. שנאמר, איפה אנחנו רואים שכהן גדול עושה את זה בכל יום? אז רש"י מצטט שכתוב מנחה תמיד, זה אצלנו כתוב בפסוק מנחה תמיד, וגומר, ורש"י מיד מצטט את ההמשך בפסוק ט"ו, והכהן המשיח תחתיו מבניו חוקת עולם וגומר. וזה רואים שיש כאן בעצם אותו מנחה, שתי הלכות, כהן רגיל פעם אחת, כהן גדול כל יום. מה מיוחד במנחה הזו? אז אמרנו, הכמות, הזכרנו שזה עשירית האפה. על כהן גדול זה הלכה מיוחדת שהוא מחלק אותו מחציתה בבוקר או מחציתה בערב. עכשיו בפסוק י"ד מתארים לנו מה עושים עם העשירית האפה הזו. אומרת התורה, על מחבת בשמן תעשה, מורבכת תביאנה, תופיני מנחת פיתים, תקריב ריח ניחוח לאדוני. בתיאור של המילים הללו מתארת לנו התורה שהסולת הזו עוברת שלושה תהליכים, חליטה, אפייה ותיגון. תהליך אחד אחרי השני, עוברים שלושת התהליכים הללו על הסולת. תהליך, פעולה ראשונה זה חליטה. מה זה חליטה? שאחרי ששמים את הסולת, יסרון סולת בכלי, שופכים עליה מים רותחים, והמים הרותחים הללו עושים לה חליטה, זה נקרא מורבכת, והחליטה במים רותחים. וצריך כאן, רש"י לא מציין את זה, אבל חייבים, אנחנו יודעים הרי שבבית המקדש הכל היה קשור לפסח, אז מכיוון שאתה שופך מים רותחים, אתה צריך מאוד להיזהר ומיד לעשות את הלישה כדי שחלילה הוא לא יחמיץ. ואחרי שעשית את הלישה, התהליך הבא, אתה עושה לו אפייה, אבל לא אפייה מוחלטת, אלא אפייה ככה חלקית, ואחרי האפייה, אתה שם אותה במחבת ומתגן אותה. והכל על אותו כמות שמן שמשתמשים, אותו כמות שמן מחלקים אותה לכל השלבים הללו. אומר רש"י, מורבכת, מה הפירוש של המילה מורבכת? חלוטה ברותחין כל תורכה. אומרת, שופך מים מותחים על הסולת הזה. תופיני, אפויה, אפיות הרבה. המילה תופיני פירושה שהיא עוברת כמה שלבים, דהיינו שאחר חליטתה הופעה בתנור, וחוזר ומתגנה במחוות. זה הסדר, למרות שבפסוק מופיע העניין של המחוות ראשון, והמורבכת מופיע שני, והאפייה כתוב שלישית, אבל זה לא הסדר של העשייה, אלא התורה כאילו אומרת, על מחוות בשמן תעשה איזה תהליך אחרון, כשאתה מביא אותה למחוות, אז כבר היא עברה שני תהליכים של מורבכת ותופיני, שזה החליטה והאפייה. מנחת פיתים, מה זה המילה פיתים? למדנו כבר בפרשה קודמת לגבי מנחות, שהיה כתוב שמה, פתות אותה פיתים, ושם אמרנו שצריך לשבור אותה לחלקים. אומר רש"י מלמד שטעונה פתיתה, זאת אומרת שצריך לשבור אותה לחלקים, את המנחה הזו, שלמדנו כבר את הביטוי הזה באפייה של מנחות קודמים. ואיך עושים אותה? אומר רש"י, ולא פתיתה, חלק הזה זה בסוגריים, רש"י ישן כתוב, ולא פתיתה ממש ביצועים ופירורים, לא שובר אותה להרבה חלקים, לפי שאינה נקמצת. אז אינה נקמצת פה, לא הפירוש שהיא לא נקמצת בכלל, עוד מעט נראה שהמנחה שהכהן גדול מביא היא כן נקמצת, רק המנחה שכהן רגיל מביא פעם בחיים זה לא נקמצת, אלא כופלה לשניים וחוזר וכופלה לארבעה שתי וערב. כל אחד מהלחמים הללו, כאן בתורה לא כתוב במפורש, אבל אם מסתכלים ברמב״ם שהוא מתאר את זה, הוא אומר שאת העשירית היפה הזו צריך ליצור ממנה 12 לחמים, 12 לחמים נפרדים, וכל אחד מה-12 הללו שוברים כל אחד לשניים ולארבע, אבל לא לשניים שהוא מפריד אותה, אלא עושה שבירה עדינה ועוד שבירה, ואז יוצא לך שתי וערב, ואינו מבדיל, לא שובר אותה לגמרי, וכן מקטיר לאישים. בצורה כזו הוא מקטיר אותה אחר כך למזבח. בתורת כהנים מפרש לה, בתורת כהנים במדרש שמפורט יותר בהרחבה. פה מעורבבים שניהם יחד, ומיד נסיים את שני הפסוקים הבאים עם הרש"י, ואז נבהיר מה באמת ההבדלים ביניהם בפרט נוסף ונוגע לקמיצה. אומרת התורה בפסוק ט"ו, והכהן המשיח תחתיו מבניו יעשה אותה, חוק עולם לאדוני כליל תוקטר. אומר רש"י, המשיח תחתיו מבניו, אומר רש"י, המשיח מבניו תחתיו. מה רש"י עושה פה? הוא סך הכל אומר את אותם מילים בסדר שונה. אז הרבי מסביר אחד משיחותיו שרש"י כאן מרמז לנו שיש מחלוקת בין תנאים מה דינו של כהן גדול שמת באותו יום שהכהן הגדול מת, מי יקריב באותו יום את המנחה הזו שצריך, כן, עד שימנו כהן אחר ביום הזה, מי צריך מאיזה ממון זה צריך לבוא, מממון ציבורי או מממון של היורשים שלו, של הבנים שלו. בדרך כלל לא, אבל באותו יום שהוא מת ועוד לא מינו אחר. אז יש דעה בהלכה, זו דעתו של רבי יהודה, שבאותו יום או יום למחרת, עד שימנו כהן אחר, מי שצריך לממן את זה הבנים שלו. מאיפה הוא לומד את זה? הוא אומר ככה, הוא מכניס את הפירוש שלו בפסוק תשבר, הוא מכניס מילים, הוא אומר ככה, והכהן המשיח, אז הוא מכניס פה, והכהן המשיח שמת, מי יקריב את זה? אז ההמשך, תחתיו מבניו יעשה אותה, מי יעשה את זה? הבנים שלו. רש"י בדיוק את זה רוצה לשלול, ורש"י רוצה לשלול ולומר שבעצם מי שיביא את זה, זה הציבור יביא את זה. איך רש"י שולל את זה? הוא מכניס את המילה מבניו אחרי המילה המשיח, והכהן המשיח מבניו. דיינו שכאן מדובר שלא רק כהן, לא רק אהרון שהיה כהן גדול הראשון צריך לעשות את זה, אלא גם מבני אהרון שימנו אותם להיות כהנים גדולים תחתיו, שיבואו תחת אהרון, אז גם כן יעשה אותם. דיינו בא לשלול כאן את הפירוש הזה של רבי יהודה. יקריבו מממון ציבור ולא מממון של בניו. כי רש"י רוצה להדגיש לנו, ולמרות שבהלכה זה לא מה?
זה לא מובן שזה ממומן ציבורי.
זה הכל מרומז פה, זה נכון, זה לא ממש ברור.
איך רש"י אומר ציבורי?
כי רש"י מדגיש שאל תפרש ותבין שאת המנחה הזו יצטרך להביא בניו הפרטיים של הכהן הגדול, זה הפירוש, אלא כאן לא מופיע בפסוק מי צריך להביא. זה לא מדובר פה. פה פסוק מדובר שהכהן הגדול, בן כהן גדול ונכדו של כהן גדול ימשיכו לעשות את אותו קורבן. מה יהיה אם הוא ימות? לא מדובר כאן על זה בפסוק. הוא בא לשלול את הדעה של רבי יהודה שאומר שזה בדיוק מה שכתוב. זה הוא בא לשלול. כי רש"י הולך בשיטה שהמנחה הזו של הכהן גדול זה מנחה שהיא נקראת קורבן ציבור, היא לא קורבן יחיד. ממשיך רש"י להסביר, כליל תוקטר, מה שנאמר פה על הכהן הגדול, כתוב את המילים כליל תוקטר, אומר רש"י, אין נקמצת להיות שיירי הנאכלים. אל תחשוב שקומצים, למדנו כבר מה זה הקמיצה שמורידים, אל תחשוב שקומצים כדי שאת השיירים יאכלו, אלא אמנם קומצים, אבל אחרי שקומצים גם את הקומץ מקטירים וגם את השיירים מקטירים, אלא כולה כליל. מה זה כולה כליל? בסופו של דבר הכל עולה על המזבח, זה נקרא כליל תוקטר. כליל תוקטר מקטירים את זה ביחד, אבל חייבים לקמוץ, ואז יש לי בנפרד את החלק שקמצנו, את החלק השיירים ואת הכל מקטירים. וזה שונה מפסוק ט"ז. מה כתוב בפסוק ט"ז? וכל מנחת כהן כליל תהיה, לא תאכל. אז זה ממשיך רש"י ואומר, וכן כל מנחת כהן של נדבה כליל תהיה. מה פירוש כליל תהיה? כליל, כולה שווה לגבוה. מה זה כולה שווה? שהיא שווה לגבוה מהתחלה ועד הסוף, שאפילו לא קומצים. שזה לפי רש"י ההבדל בין מנחה של כהן גדול למנחה של כהן רגיל. כהן גדול צריך לקמוץ, אבל מקטירים את הכל אחר כך. כהן רגיל אתה אפילו לא קומץ, אתה מלכתחילה שורף אותה לגמרי.
הכוונה זה שחונך עוד פעם ראשונה.
או חונך פעם ראשונה, כן. ומה הסיבה שמבדילים? מה באמת הסיבה שכהן רגיל לא קומצים ואת השיירים שיוכל? למה לעשות הבדל כזה? כי בדרך כלל מי אוכל את השיירים? הכהנים. אז אם הכהן יקטיר את הקומץ ויוכל לעצמו את השיירים, והקומץ הרי זה מה שנכנס בשלוש אצבעות סגורים, אז הוא לא מרגיש בכלל שהוא הביא משהו, הוא הביא ונשאר אצלו. אז זה שאצל הכהן הגדול, אצל הכהן הרגיל, שהוא מביא, יהיה לו את התחושה הזו האמיתית שהוא באמת מקטיר כרגע קורבן, אז הוא מקטיר את הכל. כהן גדול למה לא עושה אותו דבר? כי גם כהן גדול בסופו של דבר מקטיר, אבל פה אנחנו חוזרים למה שאמרנו קודם. כהן גדול זה לא מנחת יחיד, זה מנחת ציבור. ובמנחה שעניין של ציבור צריך לעשות קמיצה, עושים קמיצה. זה שאחר כך צריך להקטיר את הכל, כי צריך להקטיר את הכל, לכן זה ההבדל בין כהן גדול לכהן רגיל. פסוק י"ז, וידבר אדוני אל משה לאמור, דבר אל אהרון ואל בניו לאמור, זאת תורת החטאת, במקום אשר תשחט העולה תשחט החטאת לפני אדוני, קודש קודשים היא. פסוק י"ט, הכהן המחטא אותה יאכלנה, במקום קדוש תאכל, בחצר אוהל מועד. מה הפירוש הכהן המחטא אותה יאכלנה? לא, לא רק הכהן שעושה, המחטא פירושו שהוא עושה את הזריקת הדם, אז הוא עושה את כל העבודות, לא רק הכהן המחטא אותה, הכהן אחד יאכל את הכל. אנחנו יודעים הרי ונלמד בעזרת השם שכתוב במפורש בפסוק חב ב', כל זכר בכהנים יאכל אותה. אז מה הפירוש הכהן המחטא אותה? אז רש"י מסביר, אך מחטא אותה העובד עבודותיה. קודם כל המילה מחטא, מה הפירוש? מי שעושה את העבודות שהיא נעשית חטאת על ידו. למה קוראים לו מחטא? כי בגלל שהוא עושה את העבודות, לכן הקורבן נקרא חטאת, כי לפני שעשו את העבודות זה היה סתם כבש. מה עושה אותה לקורבן חטאת? שעושים את העבודות הראויות. המחטא אותה יוכלנה, מוסיף רש"י, הראוי לעבודה. כל, הרי בבית המקדש הייתה חלוקה של 24 משמרות, כל שבוע היה קבוצה, ובכל קבוצה שבועית היה כל יום בית אב, כל יום היה משפחה שהיא הייתה ממונה על הקורבנות של אותו יום. כל אחד מהמשפחה הזו שהוא ראוי באופן פוטנציאלי להיות עושה את העבודה, הוא גם יקבל את חלקו בבשר. מי זה בא לשלול? אומר רש"י, יצא תמה בשעת זריקת דמים. אם כהן מהבית אב של אותו יום נטמע, אז בזמן שזורקים את הדם הוא תמה, אז יוצא שהוא באופן פוטנציאלי לא יכול היה לזרוק את הדם. אז אם הוא לא יכול לזרוק את הדם, אז הוא גם לא יקבל את חלקו שאינו חולק בבשר. ואי אפשר לומר שאוסר שאר כהנים באכילתה חוץ מן הזורק דמה. אי אפשר להבין את הפסוק הזה כפשוטו, שרק הכהן המחטא הוא יאכל וכל השאר אסור להם לאכול. אי אפשר להבין כך את הפסוק. למה? שהרי נאמר למטה, נלמד בעזרת השם עוד מעט בפסוק חב בית, כל זכר בכהנים יאכל אותה. אז ברור שמה שכתוב פה המחטא זה לא המחטא בפועל, אלא הפוטנציאל שמסוגל וראוי לעבוד.
עכשיו תובב שזה בעצמו בעצמו,
לכן רש"י שולל את זה.
לא, אבל יש עניין
ש... פסוק חב. עכשיו בשני פסוקים הבאים אנחנו לומדים מה קורה אם נבלע חלק מבשר הקורבן חטאת לבשר אחר, או החלק מאדם נזרק ונבלע בבגד, או שנבלע בכלי. והרי הבשר הזה הוא בשר של קודש, יש לו גדרי הלכה מסוימים. מה דינם של אותם בשרים שבלו מהבשר הזה בטעם? כי הכהנים למשל מקבלים את חלק הבשר, הם אוכלים אותו, איך הם אוכלים אותו? עושים בישול בתוך סיר ועושים, אוכלים איך שהם רוצים. אז אם נבלע בטעות או לא בטעות, נכנס לאותו סיר חתיכת בשר אחר, ולא משנה אם הבשר אחר יהיה חולין או הבשר אחר יהיה אולי בשר של קורבן אחר, אז ברגע שהוא, זה נקרא שהוא נוגע בו, הוא נבלע מתוכו, מה יהיה דינו של הבשר הבלוע מבשר החטאת? אז זה נדבר פה. פסוק חף, כל אשר ייגע בבשרה יקדש, אשר ייזה מדמה על הבגד אשר ייזה עליה תכבז במקום קדוש. מסביר רש"י, כל אשר ייגע בבשרה, מה הפירוש? כל דבר אוכל אשר ייגע ויבלע ממנה, אם יש לך מאכל אחר שבלע מהבשר של החטאת, יקדש. מה זה נקרא יקדש? להיות כמוה, הוא עולה ברמה כמו החטאת. אם פסולה, אם החטאת נפסלה, מאיזושהי סיבה היא נפסלה, מכיוון שהמחשבה לא הייתה נכונה, אז תיפסל. ואם היא קשירה, אם החטאת היא קשירה, בסדר, אפשר, תאכל כחומר שבא.
בתוך
חומרה. למשל, ניתן דוגמה. אם יש לנו בשר של חטאת ובשר של שלמים. עכשיו, ידוע שהמשך הזמן שאפשר לאכול את השלמים לא דומה למשך הזמן שאפשר לאכול את החטאת. כן? שלמים אפשר לאכול לשני ימים ולילה אחד. חטאת אפשר לאכול רק ליום ולילה. אז אם למשל שחטו קורבן שלמים ביום ראשון בבוקר, אז אם שחטו קורבן שלמים ביום ראשון בבוקר, אפשר לאכול הכהנים את הבשר כל יום ראשון, כל הלילה שלאחריו וכל יום שני עד השקיעה. למחרת ביום שני, למחרת ביום שני בבוקר שחטו קורבן חטאת, וקורבן חטאת אפשר לאכול עד מתי? יום ולילה, דיינו כל יום שני והלילה של אחריו. עכשיו באמצע ביום שני הכהן מקבל את הבשר של החטאת והתבשל לו בטעות בתוך הסיר גם חלק מהבשר של השלמים. אז ככה, את הבשר של השלמים בעיקרון עד מתי היה אפשר לאכול אותו?
עד סוף היום.
עד סוף היום, עד השקיעה. והחטאת עד מתי היה אפשר לאכול אותו?
עד הבוקר.
זה דבר אחד. אז מה יהיה בפועל? עד מתי יאכלו? האם נגיד שאת השלמים בגלל זה אנחנו נאכל עד הבוקר כי נבלע ממנו חטאת? ודאי שלא.
עד הערב.
השלמים לא יימשך יותר. למה? כי הוא בפרט זה הוא חמור יותר. כן? אבל מצד שני יש עוד עניין. קורבן שלמים אפשר לאכול מכל המשפחה. נשים, נשותיהם של הכהנים והגברים. וחטאת יכולים לאכול רק הזכרים. אז מה יהיה באותו יום שני ביום? אז מצד אחד את הבשר של השלמים יכולים לאכול עכשיו רק הזכרים. למה? כי בלוע בו טעם של חטאת. מצד שני אי אפשר לאכול אותו גם בלילה של אחריו כי הוא שלמים. זאת הוא קיבל את שני החומרות. זה מה שרשי אומר, תאכל כחומר שבא, יש את שני החומרות. זה מדובר לגבי בליעת טעם בבשר. ואשר איזה מדמה על הבגד, מה קורה עם הדם של קורבן החטאת? הוא זה, אומר השביעים, הוא זה מדמה על הבגד. במקום שכל אדם ילך על המזבח ותשאר שם על יסוד המזבח, אז קצת איזה טיפה דם הוזל בגד של כהן. אותו מקום דם הבגד אשר יזה עליה תחבס בתוך העזרה. אותו מקום, כמו שאת הבשר אסור לך להוציא מחוץ למקום, אז גם את הבגד הזה לפני שאתה מוציא אותו החוצה אתה צריך לחבס אותו במקום הזה, רק לא את כל הבגד, את מקום הדם. זה מה שרשי ממשיך אומר, אשר איזה, מה הפירוש יהיה ניזה, זאת אומרת שזה דבר שנהיה מעצמו, כמו מברשי דוגמה, כתוב באיוב, ולא ייתה לארץ מן לם, ייתה אותו שורש כמו איזה, יהיה נטוי, אותו דבר איזה, יהיה ניזה. אם האדם הוזע על המקום הזה, זאת אומרת לא בכוונה, אלא כמו שאומרים זה נעשה לא בכוונה. מה קורה לגבי הסיר עצמו? דיברנו על הבשר שבלה טעם או על הבגד. בישלו את זה בתוך סיר, אז גם הסיר בלה טעם. מה קורה עם הסיר? זה פסוק כף א'. וכלי חרס אשר תבושל בו, יישבר. ואם בכלי נחושת בושלה, הוא מורק ושותף במים. מסביר רש"י, יישבר, מה הסיבה? לפי שהבליעה שנבלעת בו נעשה נותר. ההלכה אומרת שבשר שעבר את הזמן, כמו שאמרנו קודם, חטאת אפשר לאכול ליום ולילה. אם עבר הזמן, אז הוא נהיה נותר, ונותר מה דינו? יישרף. למה יישרף? כי אי אפשר כבר לאכול אותו. רש"י פה מחדש שברגע שיש נוצר מצב שאי אפשר יותר לאכול את הבשר או את הטעם שלו, מאותו רגע שכבר אי אפשר לאכול אותו, מאותו רגע הוא כבר נקרא נותר. זאת אומרת, אם זה נבלע בכלי חרס, אתה לא צריך לחכות עכשיו יום ולילה, יעבור הזמן ואז הוא יהיה נותר. אלא ברגע שהוא נבלע בכלי חרס, אתה יכול לאכול עכשיו את הבליעה הזו. אתה לא מסוגל, בשום פנים ואופן. אז מאותו רגע שאתה לא מסוגל לאכול, אז מאותו רגע, הנה, הוא כבר נהיה נותר, אתה צריך לשרוף אותו. והוא הדין לכל הקודשים, זה הלכה, לפי זה לא רק בחטאת. כל קורבן, זה לא משנה איזה. כל קורבן שלא יהיה שבישלת את הבשר, אם בישלת אותו בכלי חרס, אתה צריך לשבור את הכלי חרס. למה? כי נבלע בו טעם של הבשר, והוא הפך להיות באותו רגע נותר.
רק במידה ועבר הזמן.
לא, זה מה שאמרתי, לא צריך שיעבור הזמן. כי באותו רגע שהוא נבלע, אתה כבר מעכשיו יודע שהוא לא יהיה ראוי לאכילה. אז הוא מעכשיו כבר דינו כנותר.
זה מעניין שחיבר זה לא...
הוא מורק, זה מה שנאמר, אם היה בכלי נחושת, הוא מורק, מה הפירוש של המילה הוא מורק? לשון תמרוקי אנשים, מה זה תמרוקי אנשים? זה כמו שכתוב שם, שדבר שמצחצח את הגוף, הוא עושה אותו נקי, איש קומינט בלעז. זה ניקוי, אותו דבר גם פה, מורק, אתה צריך למרק את הכלי, הוא מורק ושותף, לפלוט את בליעתו. אבל כלי חרס למדך כתוב כאן, שאינו יוצא מידי דופיו לעולם. עכשיו זאת אומרת, לפי זה יוצא, שבכלי מחושת, יש לך פתרון, אתה לא חייב, אפילו, אתה לא יכול גם לשטוף ולמרק במים, יש לך אפשרות לבשל בו מאכל אחר, ואז היא בלה הטעם במאכל השני ואכלת אותו, לכן הוא לא נהיה נותר. אילו לא היה לך, לכן רש"י אומר כאן למדך, אבל כלי חרס למדך כתוב כאן שאינו דופיה, יוצא מדי דופיה לעולם. למה רש"י אומר את זה על המילים האלה? רש"י בכורה היה צריך להגיד את זה על המילה יישבר, על כלי חרס היה צריך להגיד בישבר. רש"י לא אמר כלום כשמגיע לחושת, הוא אומר זה למה? כי ברגע שאתה רואה בחרס הבנו שברגע שהוא נבלע אז הוא נהיה באותו רגע נותר, אז גם אתה צריך לשבור. לא למדתי עדיין שהוא לא יוצא לעולם מהמילה הזו. ברגע שאתה אומר לי בכלי אחר שאתה יכול להוציא, עם זה אני כבר לומד אטואקטיבית, ששמה מכיוון שלא יוצא, לכן הוא מיד נהיה נותר ושאין כאן פה. פסוק חב ב', כל זכר בכהנים יאכל אותה, קודש קודשים היא, חוזר רש"י על מה שהוא כבר אמר קודם, כל זכר בכהנים יאכל אותה, למדת שהמחטא אותה אמור למעלה לא להוציא שאר הכהנים אלא להוציא את שאינו ראוי לחיטוי. זה בעצם הפסוק שמלמד אותנו על הפסוק הקודם. פסוק חב ג', הפסוק האחרון שמדבר על ההלכה של חטאת, וכל חטאת אשר יובא מדמה אל אוהל מועד לכפר בקודש לא תאכל, באש תשרף. עמדנו בפרשת ויקרא שהיו שני סוגי חטאות, חטאות חיצוניות וחטאות פנימיות. אמרנו מה ההבדל ביניהם, אתם זוכרים, למדנו לגבי מה קורה עם נשיא חוטא או סנהדרין חוטאים, אמרנו יש חטאת פנימית וחטאת חיצונה, מה ההבדל ביניהם? חטאת פנימית איפה מזים את הדם? בקודש, מול הפרוכת. חטאת חיצונה, איפה מזים את הדם? במזבח החיצון. אומרת לנו עכשיו התורה, כפי שרש"י יסביר, וכל חטאת וגומר, שאם הכניס מדם חטאת החיצונה לפנים, פסולה, אם בטעות לקחת קורבן חטאת שאמור להיות מוזה על המזבח החיצון, והכנסת את הדם והזאת אותו בפנים, פסלת את הקורבן, ואז מה עושים איתו? מה שעושים בעצם עם כל קורבן שחטאת פנימית, מה עושים? אתה שורפים אותה. וכל, מה המילה וכל בא לרבות? למה לא היה חונף כתוב? וחטאת אשר יובה, מה זה וכל? אומר רש"י, לרבות שאר קודשים, ההלכה הזו היא לא רק לרבי חטאת, אלא כל קורבן שהזאת את דמו בפנים, לא על פי ההלכה, אז הכהנים לא יכולים לאכול את השיירי הבשר, כמו בכל חטאת אחרת, אלא במקרה הזה חייבים לשרוף אותה כמו ששורפים כל חטאת פנימית. עכשיו עוברים לגבי הלכות דומות לגבי אשם. וזאת תורת האשם, קודש קודשים הוא. אומר רש"י, קודש קודשים הוא, והמילה הוא מה ממעטים, המילה הוא בא למעט משהו, הוא קרב ואין תמורתו קריבה. מה זאת אומרת? אם למשל אדם לקח קורבן אשם, הקדיש קורבן אשם, ואחר כך הוא אומר, אני רוצה להחליף, לעשות, להמיר את הבהמה בבהמה אחרת. אז אני אומר, הבהמה הזו שהקדשתי אותה, רוצה לבטל את ההחלטה הקודמת שלי, אני ממיר אותה על בהמה אחרת. אז מה אומרת לנו, התורה אומרת רש"י, הוא קרב ואין תמורתו קריבה, זה לא יעזור, אתה לא יכול להמיר, אתה חייב להקריב את המקורי, ואת הקורבן שרצית להמיר אתה לא יכול להקריב. אבל מה, יש כאן פרט נוסף שרש"י לא מביא את זה פה, הקורבן שאני החלטתי שאני רוצה להמיר, למרות שכתוב שהוא לא קרב, אז הוא לא יוצא אבל לחולין, הוא גם נתפס באמירתך, התמורה חלה עליה הקדושה, לכן הוא לא יוצא לחולין. אז מה עושים איתו? נותנים לו לראות ככה בלי השגחה עד שהוא מסתאב. מה נקרא הוא מסתאב? הוא מקבל איזה מום, מום כזה שפוסל אותו מבית המקדש. ברגע שהוא מקבל מום שפוסל אותו מבית המקדש, מוכרים אותו למי שרוצה לחולין, ואת הכסף שקיבלנו בתמורה נותנים אותו לבית המקדש לקורבן נדבה. פסוק ב', במקום אשר ישחטו את העולה, ישחטו את האשם ואת דמו יזרוק על המזבח סביב. פסוק ג', ואת כל חלבו יקריב ממנו, את העלייה ואת החלב המכסה את הקרב. ורש"י לכאורה, הפרטים מה מקריבים מתוך קורבן, זה כבר למדנו בפרשת ויקרא, ושם למדנו את כל הרשימה, את החלב, את הקרב, את הכסלים, כל הרשימה למדנו. למה התורה חוזרת כאן עוד הפעם על קורבן אשם, איזה חלקים פנימיים צריכים להקריב על המזבח? אומר רש"י, ואת כל חלבו וגומר, עד כאן לא נתפרשו האימורים באשם, לכך הוא צריך לפרשם כאן. זה מה שרש"י מסביר, שהוא צריך לפרשם כאן, שמכיוון שעדיין לא הסברנו מה צריך לעשות באשם. אבל חטאת כבר נתפרשו בה בפרשת ויקרא, קורבן חטאת כבר למדנו, לכן בחטאת שאמרנו קודם לא היה כתוב מה בדיוק מקריבים, זה כבר למדנו קודם. את העלייה, למה, אם אתם זוכרים, למדנו שיש הבדל בין כבש לעז, שבכבש יש עלייה ובעז לא. אז למה כתוב כאן עלייה ככה באופן סתמי, לא עושים חלוקה בין כבש לעז? אומר רש"י, לפי שהשם אינו בא אל העיל, לא כבש, והעיל וכבש נתרבו בעלייה, אז לא שייך להגיד כאן מה יהיה עם, תמיד באשם חייב להיות עלייה. לכן מיד כתוב את חלבו ואת העלייה. פסוק ד',
אז איזה
אם לא ואת שתי הכליות ואת החלב אשר עליהן, אשר על הכסלים, ואת היותרת על הכבד, על הכליות יסירנה. למדנו כבר בהרחבה בפרשת ויקרא מה הפירוש של כל הפסוק הזה. פסוק ה', והקטיר אותם הכהן המזבחה, אישה אל אדוני, אשם הוא. אומר רש"י, אשם הוא, מה הפירוש אשם הוא? עד שינתק שמו ממנו. מהמילה הוא למדים שהכינוי אשם יימשך עליו כל זמן שקוראים לו אשם. מה הכוונה? מיד נסביר, נלמד עוד משפט. לימד על אשם שמתו בעליו. מה קורה אם אדם הקדיש, או אדם עשה חטא שהוא צריך להביא קורבן אשם, והוא הביא קורבן אשם לבית המקדש, ולא הספיק להקריב הבן אדם והוא מת, כן? או יכול להיות אפשרות אחרת, או שנתכפרו בעליו, מה זה נקרא נתכפרו בעליו, הוא הולך לבית המקדש עם בהמת אשם. באמצע הדרך הוא חלם, הבהמה ברחה לו. מה הוא עשה? הלך והביא בהמה אחרת. הבהמה השנייה שהוא הביא, כיפרה עליו. אחרי שהוא הקריב את הבהמה, מצאו את הבהמה הקודמת. יש לנו גם בעיה, יש לנו בהמה, בשני המקרים, אם הבעלים מתו, יש לנו בהמה בלי בעלים. במקרה הזה, הבעלים חיים, אבל יש לנו בהמה שהבעלים כבר מנוקים, מה נעשה עם הבהמה הזו? אז מה קורה עם זה? אומר רש"י, אף על פי שעומד להיות דמיו עולה לקיץ המזבח, עם בהמה כזו מה עושים? מוכרים אותה. להקריב אותה כאשם אי אפשר. להוציא אותה לחולין גם אי אפשר.
לא נתקשמו אשם? עדיין.
עדיין. אז בפועל מה יעשו איתה? ימכרו אותה. ימכרו אותה ועם הכסף ייקחו לקיץ המזבח, למדנו כבר בפרשת תרומה מה זה קיץ המזבח, הייתה קופה שאם המזבח עומד ריק, אז כל הזמן מביאים קורבנות מהקופה הזו שהמזבח לא יעמוד ריק. אז אומרים ככה, אם שחתו סתם, אם עכשיו לקחו את הבהמה הזו, ולפני שבית דין, הבהמה כזו צריך לבוא עם זה לבית דין, ובית דין צריכים לשבת ולדון ולהגיד, הלכה אומרת שעכשיו אנחנו משחררים את שמו כאשם, ואחרי שמנתקים את שמו כאשם, עד שבית דין לא יגידו את המשפט הזה, אז הוא אי אפשר למכור אותו לחולין. אחרי שבית דין יגידו את המשפט הזה, ינתקו את שמו, ואז אפשר למכור אותו. אבל אם לפני שניתקו את שמו, אם שחתו סתם, אדם הלך ושחט את הבהמה הזו, הכהן שחט אותו סתם, הכהן לא ידע מה עושים עם זה, והוא התבלבל ולא יודע מה קרה, שחט אותו סתם בלי מחשבה, כי לאשם אולי יכול, שחט אותו סתם, אינו קשר לעולה קודם שניתק לראייה. לפני שבית דין, בעבידה הזו, כן? לפני שבית דין פסק שמוציאים אותה לחולין, ניתק את שמו, אז אי אפשר להפוך את זה לאשם, אי אפשר למכור אותו לחולין. ולכן אם עדיין, אם הלך הכהן והקריב אותו כאשם לפני שניתקו אותו, אז זה לא יהיה קשר לאשם. זה הכל עומדים ממילה אחת, הוא כתוב אשם הוא, אומר לך מה זה אשם הוא, הכינוי אשם יהיה דבוק עליו עד שבית דין לא ישחררו את שמו, הוא לא ינתק, לא יתנתק עד שבית דין לא ינתקו אותו לראייה, ראייה פירושו ינתקו ויגידו שילך למראה, יראה עד שיסתאב. אומר רש"י, ואינו בא ללמד על האשם שיהיה פסול שלא לשמו, כמו שדרשו הוא הכתוב בחטאת. אומר רש"י, למדנו בפרשת ויקרא שהיה כתוב על קורבן חטאת את המילה הוא, ומזה למדו שאם זה נעשה שלא לשמו זה פסול. לכאורה אומר רש"י, למה שלא נגיד פה אותו דבר? אשם הוא, אתה יודע מה לומדים מהמילה הוא? שאם הייתה מחשבה לא טובה, זה... למה לא אומרים ככה? אומר רש"י, אי אפשר, למה? לפי שאשם לא נאמר בו אשם הוא, אלא לאחר הקטרת הימורים. איפה כתוב את המילה אשם הוא? אחרי שכבר למדנו את כל הרשימה מהמקטירים. אז אי אפשר להגיד שהפירוש הוא שאם הקטרתי שלא לשמו זה פסול. אם המילה אשם הוא היה כתוב בהתחלה, הייתי אומר שזה בא ללמד שצריך להיות מחשבה. בחטאת זה כתוב לפני, אז זה בא ללמד מחשבה. פה זה כתוב אחרי, אז בהכרח זה לא בא ללמד על מחשבה בעת הכתרה, משהו אחר. והוא עצמו שלא הוקטרו עם הרב קשר, ובמילא באמת אם אדם הקטיר, הכהן הקטיר את החלקים של האשם שלא לשמוע, זה באמת לא פסול. כי בחטאת התורה הקפידה לכתוב את המילה הוא לפני ההכתרה, ובאשם היא כתבה את זה אחרי, סימן שהכתרת החטאת בלי מחשבה נכונה פוסלת, והכתרת האשם בלי המחשבה לא פוסלת. זה בעצם למדנו את זה כבר אתמול, אתם זוכרים שלמדנו שהיה כתוב שם פסוק י' שמנחה, היה כתוב על זה קודש קודשים היא כחטאת וכאשם. אמר רש"י, מה זה כחטאת וכאשם? תלוי, אם זה מנחת חוטא זה כחטאת, אז כמצה שלא לשמה פסולה, ואם זה מנחת נדבה זה כמו אשם שכמצה שלא לשמה כשרה, כי זה באמת ההבדל ההלכתי בין קורבן אשם לקורבן חטאת. פסוק ו', כל זכר בכהנים יאכלנו, במקום קדוש יאכל, קודש קודשים הוא. אומר רש"י, קודש קודשים הוא, בתורת כהנים הוא נדרש. אומר רש"י, שאם בכל אופן תרצה להבין מה, הרי המילה הוא בא גם למעט משהו, אז אם תסתכל במדרש שנפל בתורת כהנים, שם הדורשים מה לומדים מזה, ומכיוון שהדרשות שכתובות שם הן לא ממש קרובות לפשט, אז רש"י לא הביא את זה, אבל מכיוון שהפשט אומר, זועק ואומר משהו בכל אופן צריך כאן להגיד, אז הוא אומר, יש על זה דרש, תסתכל בתורת כהנים. פסוק ז', כחטאת כאשם, התורה אחת להם, הכהן אשר יחפר בו לא יהיה. יש הלכה אחת אומרת לנו התורה שדומה גם חטאת, למרות ההבדלים שיש בין חטאת לאשם, אבל יש דבר שהם שווים ביניהם. מה, במה הם שווים? אומר רש"י, תורה אחת להם בדבר זה, באיזה דבר? הכהן אשר יחפר בו לא יהיה. מה הכוונה? הכהן אשר יחפר בו, הפירוש הראוי לכפרה חולק בו. איזה כהנים יכולים מהמשפחה היומית יכולים לאכול את הבשר של החטאת או את הבשר של האשם? רק כהנים שהם ראויים באופן פוטנציאלי להיות עובדים בעבודת הקורבן. מי זה בא לשלול? מביא רש"י שלושה דוגמאות שזה בא לשלול. פרט לטבול יום, מה זה נקרא טבול יום? טבול יום זה אדם שנהיה תמה בתומה של אחד מאבות התומה. מה קורה עם אדם כזה? הוא צריך לטבול. ברגע שהוא טובל במקווה, אז דרגת תומתו ירדה, אבל לא לגמרי, לא לאפס. היא ירדה והוא נהיה שני לתומה. כשהוא נגע באב התומה, הוא היה ראשון לתומה. טבל במקווה, אז הוא עבר, התקדם בשלב, נהיה שני לתומה. כשני לתומה הוא עדיין לא יכול לאכול דבר של קודש, לא תרומה ולא בוודאי לא בשר של קורבן.
הוא פסול לעבודה.
הוא פסול לעבודה. מה? הוא פסול לעבודה, זה בדיוק מה שרוצים להגיד. מה? אבל מכיוון שהוא ירד ברמה, מה יהיה, מה צריך לקרוא כדי שהוא יוכל להיות מושלם? שלב הבא צריך להיות שקיעת השמש. ברגע שהשמש תשקע, אז הוא נהיה טהור לגמרי. כל זמן שהשמש לא שקע, קוראים לו טבול יום. מה זה נקרא טבול יום? הוא הספיק כבר לטבול, אבל עדיין יום, עדיין לא נהיה לילה. אנחנו נלמד על זה בעזרת השם, לא יהיה חלק שלא נעבור בתורה בעזרת השם. הדבר הבא זה מחוסר כיפורים. מה זה מחוסר כיפורים? למשל, מצורע. מצורע אנחנו יודעים שהוא תמה, יש לו תהליך שלם שהוא עובר שבעה ימים וכו', מגיע את כל עבר, את כל התהליך, והוא טבל במקווה. טבל במקווה, הוא התקדם, נהיה יותר טהור. עכשיו מה הוא צריך לעשות? לחכות שישקע השמש. בסדר, הוא נהיה עוד יותר טהור, אבל עדיין לא מספיק. הוא לא כמו הטבול יום שברגע שישקע השמש בזה הוא נהיה נקי, הוא צריך לעבור שלב נוסף. מה השלב הנוסף? הוא צריך למחרת להקריב קורבן בבית המקדש. כי התומה שלו הייתה יותר חמורה, אז התהליכים שהוא צריך לעבור הם עוד תהליך. אז הוא נקרא מחוסר כיפורים, חסר לו עדיין את הכפרה, שזה הקורבן. אז זו דוגמה שנייה של כהן, שאם הוא היה מצורע והוא כבר הספיק לטבול והוא כבר עבר את שקיעת השמש, אבל הוא לא הספיק להקריב קורבן, אז הוא עדיין לא יכול להשתתף. השלישי זה אונן. מה זה אונן? אונן זה לא עלינו אדם שמת לו אחד מהשבעה הקרובים שהוא חייב להתאבל עליהם, בנו, ביתו, אשתו, אביו, אמו, אחיו, אחותו. אז אחד כזה שמת לו אחד מהשבעה הקרובים, ביום המיטה הוא נקרא אונן.
לפני הקבורה,
כן. מדאורייתא הוא נקרא אונן כל אותו יום, מדרבנן גם בלילה שלאחריו. אז באותו יום שהוא נקרא אונן, אונן פסול לעבודה. לומדים את זה, רואים, נלמד את זה בעזרת השם בפרשת השבוע הבא, על אהרון הכהן, ביום שמת הוא בניו, הוא היה אונן. שם נלמד שהיה אסור לו להקריב, משה רבינו דיבר איתו על הנושא הזה, נלמד את זה בשבוע הבא. אז אחד משלושת הדוגמאות הללו, או שהוא טבול יום, או שהוא מחסר כיפורים, או שהוא אונן, אז הוא לא נקרא כהן אשר יחפר בו, הוא לא יכול להיות שותף בעבודה, ולכן הוא לא יכול לאכול גם לא את החטאת ולא את האשם. פסוק ח', והכהן המקריב את עולת איש, אור העולה אשר יקריב לכהן לא יהיה. הכהנים היו מקבלים לא רק את הבשר, אלא גם את האורות. היה להם תעשייה של אורות שעשו מזה אחר כך תפילין, ועשו מזה ספרי תורה, או יכול לעשות מזה גם להבדיל נעליים. זה היה שלהם, זה היה רכוש לכהנים, זה היה המתנה שהם קיבלו. מי יקבל את האורות? גם פה, רק הכהנים שורים לעבודה. זה אומר רש"י, אור העולה אשר יקריב לכהן לא יהיה, פרט לטבול יום ומחוסר כיפורים ואונן, שאינם חולקים באורות. למה צריך להגיד פסוק נפרד על האורות? כי היינו חושבים, לאכול את הבשר ממש, טוב, אלה הוא תמה, הוא נמנע מזה. אבל קבל את האור, מה אכפת לי שיקבל את האור? אז אומרת התורה, באותו מידה שהוא לא יכול לקבל את הבשר, גם לא יכול לקבל את האור. חלק מהעניין. פסוק ט', וכל מנחה אשר תאפה בתנור, וכל נעשה במרחשת, ועל מחוות, לכהן המקריב אותה לא תהיה, וכל מנחה בלולה בשמן וחריבה, לכל בני אהרון תהיה איש כאחיו. כמו שאמרנו לגבי הבהמות שהקריבו אותם, הכהנים אוכלים את השיירים, למדנו הרי בפרשה הקודמת על סוגים שונים של מנחות, וכאן התורה כוללת את כל סוגי המנחות, מרחשת, מחווה, תנור, כמו שלמדנו, או בלולה בשמן, זה נקרא מנחת צולת. כל המנחות הללו מסביר רש"י, לכהן המקריב אותה וגומר, מה הכוונה? גם פה אומר רש"י אותו דבר כמו שאמרנו קודם, יכול לא לבדו, רק הכהן שעושה את הקמיצה, הוא בלבד אוכל את השיירים. תלמוד לומר, לכל בני אהרון תהיה, כתוב בפסוק י', כל המשפחה של אותו יום. יכול לכולן, מה, כל בני אהרון, כל הכהנים מכל עם ישראל יוכלו להשתתף עם היסרון סולת הזו שנשאר לנו פה. תלמוד לומר, לכהן המקריב. הכיצד, איך משתלבים בין לכהן המקריב לכל בני אהרון? לביתיו של אותו יום שמקריבים אותה. בני אהרון שעובדים באותו יום, הם נקראים כל בני אהרון של אותו יום. כל אלה שהם, ומה זה נקרא לכהן המקריב, למדנו כבר את זה שראוי לעבודה, הוא יהיה. בלולה בשמן, איזה סוג מנחה זאת?
נדבה.
סוג מנחת נדבה. זה המנחה של מנחת צולת, שלימדנו על זה בפרשת ויקרא. וחריבה, מה זה נקרא חריבה? זה מנחה, שגם על זה למדנו כבר בפרשה קודמת, אנחנו למדנו בחוטה שיש לו עולה ויורד, אז אמרנו שאם הוא הכי דן הוא מביא שם מסולת, אמרנו שלא שמים עליה שמן. למה? כי לא, שם רש"י הסביר שמכיוון שהוא חוטא, אז אין ראוי שיהיה מהודר הקורבן שלו. זה אומר רש"י, וחריבה זו מנחת חוטא, או מנחת קנאות, מנחת קנאות הכוונה, מנחה שאדם שחושד באשתו, והוא יצא להביא מנחת סוטה, אז גם המנחה שלה, שאין בהם שמן מאותו סיבה, שאין ראוי שיהיה קורבנם.